כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו. כמו בכל יום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר גם שעכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות גם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להיכנס גם לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד שלום גם לחן עוז ושלום מבן עטיה שנמצאים איתנו באולפן, שלום גם לכם.
אנחנו כל כך מעודכנים טכנולוגית, ספוטיפיי ופייסבוק.
אנחנו,
כבר,
כן.
זה כבר נחשב להיות זקן, להיות מעודכן טכנולוגית? כאילו, עצם
זה שאמרת את זה.
בדיוק.
ספוטיפיי זה דבר ממש טבעי.
כן, ופייסבוק זה דבר של זקנים מסוימים. כבר, לא?
אז עדיף ש...
לא, אני בעד להודות במי שאתה.
הבנתי, אז אתה זקן.
זקן,
יפה.
זקן.
על מה נדבר היום?
נדבר היום על ספרות גם, בנוסף לגיל הביולוגי שלי. נדבר עם המשורר והסופר, פרופסור סמי שלום שטרית, מנהל פסטיבל אשדוד השירה, שהתקיים במהלך נובמבר, והתקיים בסימן מאבק לשינוי ולתיקון. נשאל אותו קודם כל מה זה אומר, יש שם הרבה אירועים שקשורים למחאה וכולי, נשאל אותו על זה. נדבר גם על כתבה גדולה שהתפרסמה במדור הספרות של שבעה לילות בידיעות אחרונות, שעסקה בחוגים לספרות עברית באוניברסיטאות השונות. ראינו שם את ראשי החוגים, מאוד מעניין. הם עשו את זה לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית כמובן, גם פינת הסטטוס היומי שלנו תוקדש לפתיחת שנת הלימודים הזו, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק.
אוקיי, אבל נתחיל עם בן פול, הסופר המסתורי.
כן.
בן פול הוא שם עת. בעצם של אדם ששומר על זהותו חסויה, והוא כתב כבר, פרסם שלושה ספרים, אולי הוא כתב יותר, שלושה ספרים שיצאו בהוצאת כתר, וזכו די לשבחי הביקורת. הספרים הם מלך בלש, אתה שוטר בירושלים, והאחרון, תור השחור, שאמור להיות סופה של הקריירה הספרותית שלו, טרילוגיה זהו. בריאיון שערכה עם גילי זיקוביץ' בארץ, באמצעות אימיילים ואנשי קשר בהוצאה, ככה, אימיילים ואנשי קשר בהוצאה, אמרה עורכת שלו יערה שחורי, שכל התקשורת איתו נעשית במייל ובאמצעות עורכי הדין באי כוחו, ועוד היא אמרה, מבחינתי השאלה, מי הוא לא חשובה. הוא עצמו אמר שם, מילת המפתח בעיניי היא מסתורין, אני מתנגד לחשיפה ולגילוי ומתאב אותם. מלך בלש אכן סובב סביב העלמות של הסופר, ההיבלעות שלו בתוך הטקסט.
בכתבה היא, שהתפרסמה כבר לא די מזמן, הוזכרו כמה שמות שועלו בבורסת האימורים, כמי שעומד מאחורי שם העת הזה. הייתה איזה מין התרגשות סביב הדבר הזה, קלה. ניסו לנחש מי זה, השמות שועלו זה למשל הסופר וחוקר התרבות אייל דותן, המתרגם והעורך עודד וולקשטיין, פרופסור לבלשנות עידן לנדו, ועורך הדין אביגדור פלדמן. היו עוד שמות, אגב, שבכתבה הזאת לא הוזכרו, למשל, סתם, דרור בורשטיין נדמה לי הוזכר, הסופר דרור בורשטיין הוזכר, והיו עוד. כולם לדעתי, דרך אגב, היו גברים, אף אחד לא העז להשליך פתק של אישה לתוך כובע האימורים הזה, אלא אם אני לא זוכר טוב. ובראיון אז, אגב, כל מיני אנשים הגיבו ואמרו, זה לא אני, עורך דין אביגדור פלדמן לא הגיב, הוא סרב להגיב בעניין.
נכון. הספר "אתה שוטר בירושלים" עוסק בפרשיית מוות של זקנה חרדית שהופכת למעשייה פלילית בהיקף לאומי, וכל העניין שנוצר אצלנו עכשיו הוא בגלל פרשייה ירושלמית אחרת, שעורך דין אביגדור פלדמן מזכיר בטור שלו בארץ. הוא כתב טור על פרשיית העיכוב של לארה אל-קאסם, ופתח אותו באזכור חפירה ארכיאולוגית במגרש הרוסים בירושלים, שבה נמצאו כ-125 גופות ערופות ראש. לפי מה שהוא כתב, הראשים הקרוטים נפרדו מן הגוף בחיתוך מקצועי כמעט כירורגי, ועל הגופות לא נמצאו סימני אלימות. חוקרים תיארכו את הגופות לתקופת הבית השני, ושנות מלכותו של מלך בשר ודם אלכסנדר ינאי.
ופלדמן כותב שם, האם ייתכן שמנהג עגלה ערופה שנועד לתת הזדמנות לזקני העיר להצהיר כי עשו כל שלאל ידם כדי ללכוד רוצח לא ידוע, שינה את פניו, ובמקום ראשי עגלות טרפו ראשי חשודים, ואולי בתקופת בית שני פעל בירושלים רוצח סדרתי שהיה נוהג לערוף את ראשי קורבנותיו ולהשליך את הגופות לבור מים גדול, אומברטו אגו אקו. היה בוודאי רוקח מזה ספר המשך לשם הוורד, והנה לך, בן פול, תעלומה נאה להציב בפני המלך הבלש שלך.
יפה, אביגדור פלדמן מתכתב עם עצמו, אני סבורה ללא הוכחות, שעורך דין אביגדור פלדמן מאס בבדידות המזהרת ובמסתורין, וזה הווידוי על כך שהוא, הוא בן פול האמיתי, כי האנונימיות ארורה. אביגדור פלדמן, אני מבקש ממך,
קם קלין.
קם קלין, בדיוק. תעלה לשידור ותודיע לנו שאתה זה אתה.
כן, אבל אצלנו.
ברור.
תגיד לנו את זה.
איפה עוד אפשר?
איפה עוד? אני חושב על אופציה אחרת. אולי עורך דין פלדמן הוא פשוט איש שיווק ממולח, שיודע להשתמש היטב ברכילות ובשמועות לטובתו, והוא יודע שהוא מוזכר כמי שהוא אולי בן פול, והוא יודע שכל הזכור בטור שלו, של אותו בן פול, יוביל לעניין מוגבר אצלנו, אנשי הספרות, והנה קרה בדיוק מה שהוא חשב. ואז אנחנו נדבר על הטור שלו, וזה יביא לעוד כמה קליקים נרגשים, אולי אפילו כמה טוקבקים חשדניים בכתבה, אולי טראפיק זה שם המשחק.
אם הוא אכן בן פול, הוא הורג שתי ציפורים במכה אחת, גם טראפיק לכתבה של עורך דין פלדמן, וגם עניין מחודש בספרים של בן פול. אם כי אני חייבת לומר לך, התיאוריה שלך היא לא, אין לה שום בסיס, כי אביגדור פלדמן לא צריך טריקים בשביל טראפיק. הוא באמת כותב מספיק נפלא גם בלעדיהם, הוא אחד הכותבים, בעיניי הוא אחד הכותבים הכי סקסיים היום בעיתונות, שזה דבר כמובן שדי מעצבן, כי אני בטוחה שיש המון עיתונאים שזה ממש מעצבן אותם. זה הדבר הזה שזולג לו מהשרבו ללא מאמץ, הם בחיים לא יוכלו לכתוב, וגם בפייסבוק שלו, הסטטוסים שלו, הוא פשוט כותב נפלא.
אני חושב שהוא פשוט כותב נפלא, ואני חושב שזאת הסיבה שכל כך חושבים שהוא בן פול, הוא פשוט כותב מצוין, והוא צץ כביכול משום מקום, אבל אני רוצה להגיד, למי אכפת מי זה הסופר, כן? העיקר שהספרים טובים, ומה אתם עוסקים ברכילות בכלל, אבל אין מה לעשות, זה מעניין אותי. גם העובדה שבציטוט של יערה שחורי מאותה כתבה, מצוין שהדיאלוג עם הסופר נעשה באמצעות עורכי דינו, ומסרבים לספר אפילו מי הם אותם אנשי קשר, מי הם אותם עורכי דין, מחזקת אצלי את ההשערה שמדובר בעורך דין פלדמן, וזה פשוט מאוד מאוד מעניין. אני חושב שעצם העובדה שאמרו שזה נעשה באמצעות עורכי דין נועד לרמוז שזה מה שהם חושבים שם בכתבה.
ברור שזה מעניין, זו רכילות ספרותית טובה. הבעיה היא שזה לא מעניין מספיק אנשים בעיניי. במובן מסוים זה מראה עד כמה הרפובליקה הספרותית כאן היא נידחת וחסרת ליבידו, כי לא ממש התעסקו בזה הרבה. אז
לא
רק
מספיק,
אנחנו, זה
לא
בינינו.
מספיק.
אנחנו, אני מתכוונת כמה עיתונאים. ואגב, אתה תמיד מדבר בעד קריאה אוטוביוגרפית של ספרות, אז זה קצת מוזר לי, כל הגישה שלך עכשיו של, אני רוצה להגיד שלמי אכפת. למה? זה חשוב לפי דעתך, מי
קראת את זה. אני בהחלט חושב שהסיפור הביוגרפי של הסופר קשור ליצירה ולניתוח שלה, כן, אבל לפעמים אפשר פחות לנתח ויותר ליהנות מהמשחק. ומה שיש כאן באמת זה משחק מאוד מאוד כיפי, והערך שלו עשוי לעלות על האפשרות לנתח. מה גם שאני חושב לעצמי שיום אחד יהיה איזה חוקר ספרות שיפצח את התעלומה איכשהו, ויהיה לו דוקטורט או לכל הפחות תואר שני, וזה גם יהיה נחמד. עוד, את יודעת, 30-40 שנה נוכל לדווח על זה כאן בתוכנית שלנו.
בטח. זה לא ייקח כל כך הרבה זמן, אני תדאג. נעבור לקצת חדשות עמוס עוז.
בהחלט.
עמוס עוז יקבל את פרס יסנאיה פוליאנה ברוסיה. מדובר בפרס שנוסד ב-2003, פרס יסנאיה, אני אומרת את זה נכון?
אני לא...
יסנאיה פוליאנה הוא פרס שמבקש מסתבר להנציח את טולסטוי, והוא קרוי על שם המקום בו נולד וחי רוב חייו. בראש הוועדה המחלקת את הפרס ניצב נין הנין, נינו של טולסטוי.
איזה מגניב זה להיות הנין של טולסטוי.
השם משפחה שלו טולסטוי. מדובר באחד הפרסים הספרותיים הגדולים, היוקרתיים והחשובים ביותר ברוסיה. הוא מכוון בעיקר לספרות רוסית עכשווית, השואבת ממסורת הרומנים הקלאסיים. לפני 3 שנים נוספה לו גם קטגוריה בינלאומית, ופה אנחנו נכנסים לסיפור. קטגוריה בינלאומית ניתנת לסופרים בעלי שם, שספר שלהם תורגם לרוסית. עד כה זכו בו 2 חתני פרס נובל לספרות, אורחן פמוק, הטורקי, ומריו ורגס יוסה. עוד יזכה בו עבור הספר הבשורה על פי יהודה, הפרס הכספי הוא 60,000 שקלים, והטקס יערך השבוע בתיאטרון הבולשוי במוסקווה, שזה לדעתי הדבר הכי כיפי.
ממש.
בבולשוי. מתרגם הספר לרוסית ויקטור רדוצקי, שהוא איש לא פחות חשוב מעוז, כי מתרגמים זה אנשים מאוד מאוד חשובים.
נכון מאוד.
יזכה אף הוא במענק של כ-27,000 שקלים. ברכות לזוכים.
לפי גובה הפרס הוא פחות חשוב, אבל אנחנו חושבים אחרת. כמובן שמציינים ככה, כשמדברים על זה מציינים ששני הזוכים לפני עוז בפרס הזה הם זוכי נובל, וזה כזה רמיזה כזאת, שהנה עוז אוטוטו זוכה בפרס בעצמו.
לא, זה לא רמיזה שהוא זוכה, זה רמיזה על זה שזה פרס חשוב, אבל לא משנה.
גם וגם.
לא.
הוא עצמו אומר בריאיון לגילי זיקוביץ' בארץ שעסק בדבר הזה, בזכייה הזאת, אני מסודר, שאלו אותו שם על הנובל כמובן, גילי זיקוביץ' שואלת אותו, אני מסודר, קיבלתי די ויותר פרסים, אם אצא מהעולם ללא הנובל ארגיש מסודר, כך אומר עוז, על הפרס הרוסי, רוסי הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר ככה, הפתיע אותי שהספר הזה זכה בפרס, רוסיה, ארץ פרבוסלאבית, נוצרית, שלא עשתה את הרוויזיה שעשתה הכנסייה הקתולית לגבי יהודים. שם עדיין מלמדים שהיהודים הרגו את אלוהים ודימוי הנשיקה של הבוגד. 30 שקלי כסף הם חזקים מאוד. הרומן הזה, הבשורה על פי יהודה, הוא קשה מנקודת ראות נוצרית, אפילו פרובוקטיבי ומאתגר. יש לי כבוד גדול לחבר השופטים שבחר בספר הזה, ובוודאי יקבל הרבה ביקורת מצד נוצרים מאמינים ברוסיה.
יפה מאוד, ברכות לעמוס עוז ולויקטור רדוצקי. אני רוצה רק להוסיף דבר קטן. הבדיחות על עמוס עוז והנובל קפצו את הקריש. אני מציעה לכל אחד שעולה לו חידוד או בדיחה, יובל, בנושא הזה להתאפק, כי שמענו כבר את כל הבדיחות. אוקיי?
בסדר.
בחודש נובמבר התקיים באשדוד פסטיבל אשדוד שירה, שמבקש להחזיר את אומנות השירה והמילה פואטית אל מקומן הטבעי בקהילות, ברחובות, בכיכרות, בפארקים ובשווקים. בין השאר, בפסטיבל הזה יהיו אירועי מחווה לשירת מהפכה ברחבי העולם, ולאימהות מזרחיות, תהיה שירה של בני עדה אתיופית, שירה עברית שחורה, צעירה בועטת, אירוע פואטיקה אקטיביסטית, יהיו שם עוד המון, יש לי כאן דף שלם עם אירועים, אירוע מחווה לאריק איינשטיין, כך זה ייפתח, המנהל האומנותי והמייסד של פסטיבל אשדוד לשירה הוא המשורר והסופר ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר, פרופסור סמי שלום שטרית, שלום לך.
שלום לך, מה נשמע?
בסדר גמור. ספר לנו קצת על הפסטיבל השנה, מה ראית, מה החזון?
זה רק תיקון קטן, זה אשדוד השירה, דלת השנייה קמוצה.
אשדוד השירה, אוקיי.
Okay. שזה מנגינה.
אשדוד השירה, יפה.
במילה אחת, ועסקה זה מכללת ספיר, אני מדבר עם מכללת ספיר, אנחנו בשביתה לצערנו. אבל זה נושא אחר.
זה נושא אחר. למה אתם, רגע, רק בסוגריים...
אמרתי, שופטים בכל המכללות הציבוריות, רוב המכללות הציבוריות.
כן.
כי האוצר, לצערנו, עדיין לא מכיר בשליחות הזו של למד במכללות, בפריפריה, בטח בספיר, מול עזה, ותנאי עבודה.
הם כל הזמן מדברים על פריפריה ופריפריה ונציל את הפריפריה.
מדברים, גם כחלון, זה הטיקט שלו.
נכון.
אז מה בפועל?
הוא לא מתקשר, הוא לא עונה לטלפון.
אבל מה קורה בפועל? על מה אתם מוכרים בשביתה בדיוק?
מוכרים בשביתה שאנחנו עובדים יותר ממרצים באוניברסיטאות, עובדים יותר קשה, הסכמים שהגענו אליהם לא מיושמים, אנחנו עובדים יותר שעות ופחות, הרבה פחות שכר. התנאים, אנשים מגיעים פה בכל זאת, כפי שאמרתי, בשליחות, זה תנאים של מחקר, תנאים של מרצים, הם לא כמו התנאים באוניברסיטאות.
כן.
מנסים להגיע להסכמים, כמובן כרגע אף אחד לא מדבר איתנו לצערי.
אז פריפריה זה סיסמה שהם מחזיקים.
לא פריפריה, אבל בין עזה לסדרות זה לא סיסמה, וכמובן אנחנו בכל זאת נמצאים.
אני אומר, זה סיסמה של הממשלה, להגיד, אנחנו תומכים בפריפריה.
ברור.
תגיד, אם אנחנו כבר הזכרנו את העניין הזה של הפריפריה, אז לפני שאנחנו מדברים על התוכן של הפסטיבל, העובדה שאתם מקיימים את הפסטיבל אשדוד השירה באשדוד, בפריפריה, עושים תרבות ככה שהיא קצת יותר, שמתאימה לפריפריה, זה עוזר מול הממסד? מקבלים הרבה כסף ותמיכה ועזרה, ומיד שופכים עליכם תקציבים? כי גם על זה, זה אומנם משרד אחר, משרד התרבות.
יש המון תקשיב, יש המון דיבורים, המון נעשה, המון, כל מיני שרים ושרות.
כן.
אבל, והמון הבנה והמון אמפתיה, כסף ממשי, תמיכה ממשית, עוד לא ראינו.
אמפתיה, אבל זה אבא שלי היה אומר לי, אם האהבה לא הולכים למכולת, וגם עם אמפתיה לא.
רגע, משרד התרבות לא תומך כלכלית בכלל בפסטיבל שאתה מפיק כל שנה, שמנהל?
צריך לדייק, משרד התרבות לא תומך בשום פסטיבל. הוא תומך באירועים, כלומר, אנחנו עושים הרבה אירועי שירה, וחלק מהאירועים כן קיבלנו תמיכה, חלק לא, אנחנו כמו כולם בתוך ה... בתוך המסלול הזה של לעשות לקבל יותר ויותר הכרה.
התמיכה, התמיכה ניתנת ספציפית לאירוע, לא לפסטיבל כולו?
לאירוע ספרותי בנפרד, נקבל את התמיכה שלו. כן, ככה זה עובד אצלנו.
אוקיי.
פעם היה פסטיבלים שלמים, וזה הופרד.
רגע, וניסיתם להשיג ככה איזה, איזה דיאלוג, איזה שיתוף פעולה כללי שיתמכו בכל הפסטיבל הזה, שלכאורה בדיוק מה שרוצים לעשות שם?
כנראה שזה מה שרוצים, אבל צריכים לשנות את כללי המשחק כנראה בשביל זה. וכרגע אנחנו בתוך הזירה עם הכללים הקיימים. האירועים שלנו הם ספרותיים למאדרין, עם משוררים. אנחנו מצליחים לעשות, אם ניכנס כבר לנושא,
כן.
של השנה, כל שנה אנחנו בוחרים נושא, והשנה הוא, הפסטיבל מתקיים בסימן מאבקים לשינוי ותיקון כן. בחברה הישראלית. ובעצם זה יהיה happening של תנועות ואנשים וקבוצות שעוסקות בתיקון ושינוי. יהיו שם שיר לאחותי, הזדהות עם אמהות, מזרחיות של תנועה פמיניסטית אחותי, הקשת, תנועה תיקון תעשה שם ערב, יהיו לנו עורכים מרהט, זה ממש happening באמת, אבל באמת.
למה בחרתם דווקא בנושא הזה של המחאה?
כי אני המנהל האומנותי.
לא, ברור, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, יכולת לבחור גם שירה על פרחים, אתה הבוס.
כן, אז עושים על פרחים בכל מקומות, זה נחמד, זה צריך גם, בתוך זה, בטוח, אתה ברור על פרחים. אבל הרעיון, כמובן לא קפצתי עם זה בשנה הראשונה, ולא בשנה השנייה, אבל אני חושב שאנחנו די בשילים, כן, לתת במה, השירה היא במרכז, כן? בכל האירועים האלה משוררים, קוראים את שיריהם, מוזיקאים, כל מיני דברים יפים, אבל זו שירה, בוא נקרא, לשירה, גם שירה ירוקה, דרך אגב, אקופואטיקה, כלומר, לאיכות הסביבה וכן הלאה. כלומר, השירה היא בעצם שירה שגם בועטת, גם מבקשת להציס, לא לשבת בנוחיות בכיסא ולהתענג, אלא שתמיד... לצאת ממש ולצאת בחוץ יהיו נציגי ארגונים עם הדוכנים שלהם ולהפוך את זה ממש להפנינג של תיקון ושינוי ומאבקים לשינויים בחברה הישראלית. אני חושב שהשירה יכולה וצריכה להיות מעורבת, ויש כל כך הרבה משוררים, הסיבה לזה אולי 100 משוררים, שוררות.
כן, יש תוכנית מאוד גדושה.
שבעצם כותבים שירה כזו, שבעצם כותבים שירה כזו שהיא שהיא תמיד תהיה בסדר, שירה היא לירית תמיד, אבל מתייחסת לסביבה, מתייחסת למה שקורה בסביבה שלה, בקהילה שלה, בחברה בכלל.
רציתי לשאול אותך, סמי, אחד הדברים שהפתיע אותי בתוכניה, זה שאתם עושים איזה מין מפגש, רגע לפני ערב פתיחת הפסטיבל, על אריק איינשטיין. שאני הייתי חושבת שאריק איינשטיין זה מישהו שאתם לא הייתם רוצים לחבב אותו במיוחד. הוא לא אשכנזי, אז אמר האשכנזי הזה, אוקיי.
אני אישית מאוד אוהב אותו, אבל זה לא קשור. אנחנו כל שנה עשינו מין מסורת, ככה שעה של אירוע רחוב, רחוב על שם משורר, במקרה הזה יוצר גדול ששר שירי משוררים, דעתי גם חלק מהשירים שלו, הם שירים פואטיים שהקדימו את זמנם, שאז משוררים לא כתבו כפי שהוא כתב כמה שירים יפים שלו.
כן.
והשנה נבחר אריק איינשטיין, ברחוב אריק איינשטיין באשדוד, רחוב חדש, וזה גם 5 שנים בדיוק באותו יום למותו. אני מאוד, מאוד מאוד אישית אוהב אותו, הרבה אנשים אוהבים אותו, ואני חושב שהוא מייצג... בניגוד לתדמית הזו שריאלת ישראל היפה והשכנזית וכן הלאה, אני חושב שהוא מייצג דברים שכמעט לא קיימים היום בנוף. גם בעצמו הוא היה בתוך גל של שינוי, גם במוזיקה הישראלית, גם בכל זאת, הוא היה שותף להרבה דברים. הוא גם היה איש מאוד צנוע, ואיש מאוד בן אדם.
נכון.
זה שמשדרים אותו בלופ ובימי זיכרון וכאלה, זה לא בחירה שלו, זה לא העניין שלנו. אני חושב שהטקסטים עובד עם יוצרים מכל הכיוונים. אם זה שלום חנוך, אם זה שם טוב לוי, ואם זה, כלומר, זה אנשים באמת, מכל הכיוונים, גם המוזיקליים. שלא לדבר שהוא השחקן מדהים.
וחתיך.
חתיך, ודיבר עם כולם, ושר עם כולם. ולא, את יודעת, לשים אותו בפינה אשכנזית.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, בשנה הראשונה של הפסטיבל, אתה התפטרת במחאה על ביטול השתתפותו של מויז בן הראש? בגלל התבטאות שנויה במחלוקת בפייסבוק, אתה חזרת עכשיו לניהול בשנה שעברה, אבל ציינת שבן הראש עדיין מחרים את הפסטיבל, ניסית להביא אותו בחזרה?
תראי, הפסטיבל, כל מה שאומרת נכון, ואחר כך היה סיכום, אני לא מנהל את הפסטיבל כולו כמובן, שבו יותר לא יקרו דברים כאלה.
כן.
ולא לפני, ולא תוך כדי, ולא וכן הלאה.
לא ניסו להתערב לך השנה.
אני לא הזמנתי אף משורר לפסטיבל הזה, דרך אגב. כלומר, יש אנשים שארגנו את אירועי השירה, שמבינים בשירה, והם באו עם רשימות של משוררים, משוררות, וגם מוזיקאים כמובן, ואני לא התערבתי. זה רלוונטי לנושא שהם בחרו להעלות. אם התייעצו איתי, אם אתה חושב על זה, אם אתה חושב על זאת, כן, אמרתי את דעתי.
כן.
ככה שזה נראה, כאילו אני הלכתי ושבתי 100 משוררים, ובחרתי יחד איתם בשירים.
אחד
ולא
אחד,
כך.
אוקיי.
הלוואי אבל שמועיז יחזור בו מאחרם ויחזור, אני חושב שזו, אני אלף פעם.
אבל הנושא של הפסטיבל השנה הוא כמעט קורא לניסיונות התערבות בתכנים. לא היו כאלה.
לא היו, ועמדתי על זה כמובן שלא יהיו, ואני יודע שיהיו שם הרבה דברים רדיקליים, הרבה דברים שאולי אשדוד לא רואה. אשדוד היא לא פריפריה, אשדוד היא בירת תרבות.
נכון.
כמעט 300 אלף איש, זה כבר לא, אבל היא בהחלט רואה את עצמה מאשדוד דרומה, מייצגת את כל מה שקורה כאן, יש פה תפיסה תרבותית מדהימה, מירוחם ועד אשדוד, ובהחלט נותנת במה להרבה משוררים ויוצרים בכלל, כל הפסטיבלים באשדוד. ככה שאני בטוח שיהיו שם, אני מכיר את המשוררים, אני מכיר חלק מהשירה שהיא די בועטת, בטח רדיקלית, לא מיינסטרימית, יש שם
טוב, ככה זה אמור להיות שירה, נכון? אמור להיות שירה רדיקלית שמעצבנת אנשים ומזיזה.
אני, אתה יודע, זה מה שאני אוהב לעשות, אבל יש גם שירה אחרת, זה לא רק זה, כלומר, הפעם זה.
לפני
אתה בטוח שיש שירת אהבה, כל מיני סוגים גם בתוך זה, שאני רואה רק של שירה להטאבית.
כן.
כולו, ככה שיהיה מעניין.
לפני שאנחנו צריכים לסיים, רצינו לשאול אותך גם שאלה על השירה שלך, שירה עליך. לפני כמה חודשים הופתענו לראות פוסט שפרסמת בפייסבוק, שבו בעצם הזמנת הוצאות ספרים שונות לשאת ולתת איתך להזדמנות להוציא את ספר השירה הבא שלך. אנחנו ועוד כל מיני אנשים התפלנו מאוד על האסטרטגיה המשונה הזאת, שמגיעה בזמנים שמשוררים אחרים או מחזרים על הפתחים, או מממנים בעצמם את הוצאות הספרים שלהם, או אפילו עושים הדסטארטים וקמפייני מימון המונים. איך, רציתי לדעת איך עבדה השיטה הזאת, חזרו אחריך, הכל עבד טוב, מוציאים את הספר.
כן, עומדים בתור עד היום. ממש לא. אני אף פעם לא יצא ספר שלי בהוצאה גדולה, ממוסדת נקרא לזה. תחילת דרכי אפילו נדחיתי כל הזמן, זה כולם בעצם. ולכן זה לא מעניין אותי, ואני חושב שאני פניתי דרך אגב להוצאות קטנות, אני לא דיברתי בבקשה, קיבוץ המאוחד תפנו אליי, לא מכיר, אני יכול לפנות לבד.
אז היה פוסט מחאה בעצם, הפוסט ההוא.
לא, בכלל לא מחאה. הרעיון שלי זה באמת להוציא את הספר בהוצאה קטנה, קטנה, שגם אתה יודע שכל המאמץ שלה הוא בעצם להוציא ספר בהשתתפות הקוראים, נקרא לזה, אם זה על ידי גיוס המונים, ואם זה סתם שאנשים מזמינים. הספר הקודם שלי יצא כשכבר הזמינו 300 עותקים ממנו, שזה מימן את הכל בעצם. אני לא צריך יותר מזה, כלומר, מהבחינה הזאת.
אז הייתה התקדמות בעקבות הפוסט הזה?
כן.
יהיה ספר. יצא
מוקדם להגיד, אבל הקובץ שלי הוא בעייתי גם לנושא שלנו עכשיו, כי הוא קובץ שכולו יש שירי אהבה.
אז זה בעיה, אתה אומר, שירי אהבה עכשיו פתאום. מה אתה בא לנו עם אהבה עכשיו?
האדמה בוערת, מה אהבה עכשיו?
כל מיני אהבה. אבל כן, אני חושב שאני, כן, שאני רוצה להוציא קובץ כזה, יש התעלמות משירי אהבה שלי. והם מופיעים בכל הספרים שלי, ויש הרבה חדשים. זה הגיל, אני מתרקח ו...
זה יפה, זה יפה.
כן, זה לא כזה נורא, זה לא כזה נורא.
שירה אהבה זה יפה.
פרופסור סמי שלום שטרית, גם מנהל האומנותי של אשדוד השירה, וראש בית הספר לאומנויות הכל והמסך במכללת ספיר, ומשורר בעצמך.
וסופר.
נזכיר.
תודה רבה לך.
שהפסטיבל יתקיים בתאריך 18 עד 24 בנובמבר. תודה רבה.
להתראות.
תודה
רבה מוניכם. ביי. אוקיי, בואו נדבר על מדור הספרות של שבעה לילות, בידיעות אחרונות, מה הלך שם?
כן, הם עשו כתבה מעניינת מאוד על נושא שמעסיק אותנו תמיד, לימודי הספרות באקדמיה, וספציפית מצבן של המחלקות ללימוד הספרות העברית, שנמצאות במצב לא כל כך פשוט מבחינת מספר תלמידים, ולפעמים גם מבחינת התשוקה של האוניברסיטאות עצמן, לתמוך בעצם המשך קיום המחלקות האלה. ראינו שם את ראשי החוגים השונים, זה כמובן נעשה לקראת שנת הלימודים, לרגל שנת הלימודים האקדמית שנפתחת. ראינו שם את דוקטור רויטל רפאל ויבנטה, שהיא ראש המחלקה לספרות עם ישראל בבר אילן, פרופסור איריס מילנר, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, דוקטור חיים וייס, שהוא ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, דוקטור תמר הס, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, פרופסור ציון בר תנא, שהוא ראש החוג החדש של ספרות עברית באוניברסיטת אריאל. אני לא ידעתי שיש חוג כזה. אני גיליתי את זה בכתבה.
באריאל?
באוניברסיטת אריאל, כן.
יש, כן, יש שם 6 תלמידים השנה.
כן. מכובד. פרופסור דניס סובולוב, ראש החוג לספרות באוניברסיטת חיפה, ודוקטור מיכל בן חורין, ראש המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר אילן.
תודה על הרשימה המעניינת, תודה רבה לך שקראת את כולה. הכתבה...
לא, צריך לתת כבוד לאנשים שהם משתתפים, כבוד, כבוד.
הכתבה נפתחת בהתייחסות לסוגיית לרה אל-קאסם, וזו המקרח שלא נתנו להיכנס לישראל כתלמידת האוניברסיטה העברית, ונכתב כך, עם כל הכבוד ללרה אל-קאסם, לחוגים לספרות ב-2018 יש בעיות יותר בוערות לטפל בהן. הרשמה דלילה, תקציבים נמוכים, צמצום תקנים, בריחת מרצים למכללות ולחול, פיתויים טכנולוגיים, או מה שנהוג לכנות, משבר מדעי הרוח. תהליך שהולך ומחרסם בחוגים כבר לא מעט שנים. זה הפתיחה, אני לא יודעת למה כורחים שם את לרה אל-קאסם בעניין הזה, חייבת לומר לך. זה רק מוכיח שהשם שלה הפך למותג מאוד מאוד סקסי, ובקרוב על חולצות, כמו צ'ה גווארה כזה.
בטח יש לרה. כבר. למה בקרוב? בטח
פרי
יש.
פרי לרה אל-קאסם.
אפשר אפילו לומר שהיא והבעיה של מדעי הרוח עשויים להיות כורחים זה בזה. שאלת ההתגדרות הלאומית... כרוכה בדלגיטימציה שנעשית למדעי הרוח.
אפשר להגיד את זה, אבל לא חייבים להגיד את זה.
חייבים.
בכל מקרה, דוקטור ויטל רפאל ויבנטה, ראש המחלקה לספרות עם ישראל בבר אילן, אומרת שהיא לא חושבת שיש ראש חוג היום בכל מקצועות מדעי הרוח שלא מתעסק בשאלות השיווק. השיח הקפיטליסטי בהחלט מאפיין גם את הדברים שאומרים האחרים שם. פרופסור איריס מילנר, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מדברת על ביקוש. מילה ביקוש לספרות, והספרות כדבר שהוא כן או לא משתלם. דוקטור חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, אומר שההנחה היא שמי שלומד מדעי הרוח לא יתפרנס מזה וחבל על הזמן שלו, אבל אין לנו מושג מה יהיו מקצועות העתיד, ואנשים בראשית שנות ה-20 שלהם גם לא צריכים להיות עסוקים בשאלה ממה הם יתפרנסו. אני כמובן חושבת שזה דבר ממש נורא לומר.
ברור שהם חייבים.
מה זאת אומרת, הם לא צריכים להיות עסוקים? במה הם אמורים להיות עסוקים? אנשים קודם כל צריכים לאכול, דוקטור וייס.
כן.
והם צריכים לדעת איפה הם יגורו ומה הם יאכלו ואיך הם יתפרנסו. ואיך הם יהיו עצמאים ויעמדו על שתי רגליים, אלא הם כן, הם נגיד, אני לא יודעת מה, נגיד גרים בבית ראש הממשלה, והם לא יכולים לחשוב על מחשבות כאלה, או הם יורשים מסוגים אחרים.
גם צריך לשים לב שהציטוט הזה שניתן מדוקטור וייס, הוא סותר את עצמו. קודם כל הוא אומר, ההנחה היא שמי שלומד מדעי הרוח לא יתפרנס מזה וחבל על הזמן, אבל אנחנו לא יודעים, אולי יצליחו להתפרנס מזה נהדר, אבל זה בכלל לא צריך להטריד אותם, אז או שזה מטריד אותנו ויש לזה סיכוי של התפרנסות לספרות, או שזה לא מטריד אותנו,
לא,
צריך להחליט.
לא, או שספרות, זה באמת, מי שהולך ללמוד ספרות זה אנשים עשירים.
בני עשירים.
בני עשירים, שלא צריכים באמת לחשוב על פרנסה, זאת האופציה היחידה פה.
הבעיה היא ש...
להגיד לבן אדם בן 20 שהוא לא צריך להיות עסוק בשאלה ממה הוא יתפרנס, זה פשוט הבל. הוא צריך להיות מאוד מוטרד מהשאלה הזאת ממה הוא יתפרנס.
תראי, אני למדתי משהו שלא עוזר בכלל לפרנסה, ויכול מאוד שזה הייתה טעות. אולי הייתי יכול להיות עכשיו מיליונר. אני גם כן הלכתי ככה ללמוד עם שאיפות. מה, אני הולך ללמוד רק מה שמעניין אותי וזה?
בסדר, אז בואו, זה מאוד מעניין, החיים שלך מאוד מעניינים, אבל בואו נתקדם.
לא, עניין של חרטה. כפי שנאמר גם אצלנו לא פעם, ודי צפוי, הם תולים את האשם ברמה הנמוכה של לימודי הספרות בתיכונים. זאת אומרת, את זה שאנשים לא רוצים ללמוד ספרות באוניברסיטה, בזה שהמצב נורא והיום בתיכון. פרופסור מילר מספר את סיפור מצחיק. על זה, על, זה, כך הולך הסיפור שלה. שמחתי כשראיתי שהבן שלי לומד בבית ספר את סיפור פשוט של עגנון, שזו נובלה די ארוכה. הוא הסתכל עליי באימה ואמר לי, אבל אנחנו לא אמורים לקרוא את זה. התברר, ככה היא מספרת, שהם קוראים את הפרק הראשון עם המורה, ואת יתר הנובלה אתם מקבלים תקציר. אז התעלפתי וצלצלתי למורה, היא כותבת, היא אומרת, והיא אישרה, זה מורה, סליחה, והיא אישרה את זה ואמרה, ממילא את ואני לא מבינות מה כתוב שם. אופסי, מה שנקרא, המורה הזאת לא יודע אם היא מתעסקת.
טוב, בכתבה הם עוסקים רבות בדרכים שבהן האוניברסיטאות מנסות לשכנע תלמידים ללמוד ספרות. קורסים על סיפורים בשש מילים למשל, קורסים מקוונים, רב תחומיות, כלומר שילוב של הספרות עם תחומים אחרים כמו מדעי המחשב ופסיכואנליזה, ואני מדי פעם רואה בפייסבוק סרטונים של החוגים האלה, סרטונים רובם מגוחכים שמנסים לשכנע אותנו בשפה של צעירים מגניבים. הנה, בואו, אנחנו גם כן כדאי לכם, אנחנו ממש מגניבים.
זה נשמע, האמת, כמו הספר של פלטונוב, עולם נהדר ואכזר, גם טוב אבל גם נורא. הכתבה מסתיימת בדיון על ה-BDS, שלפי דיווחי ראשי החוגים, לא ממש משפיע האקדמיה בצורה דרמטית, לפחות לפי איך שהם מדברים על זה, עם הצהרות של כמה ראשי חוגים, שלא ישתפו פעולה עם אותה מחלקה חדשה לספרות באוניברסיטת אריאל, מסיבות פוליטיות כמובן, וזה מחזיר אותנו לשאלת הפרנסה והקפיטליזם, בסוף ככה חוזרים לזה, כיוון שפרופסור ברטנה מסביר, הוא ראש החוג כאמור
כן.
לאריאל, הוא מסביר שהרבה מרצים דווקא שמחים לבוא ללמד שם, וככה, הבעיה העיקרית היום באקדמיה היא שאין הרבה מקומות העבודה. אז רוב האנשים עושים קודם כל את חשבון הפרנסה שלהם, כשהם מתדבקים על דלתנו. אני לא יודע אם זה משמח או מצער.
לי זה לא נשמע מהסדר של משמח או מצער, אלא מהסדר של סלט או שקשוקה. יש פה כל מיני נושאים שקשורים ולא קשורים, ונראה לי שפה אנחנו מדברים פה על שקשוקה.
כן,
עם לרה, אל קאסם בהתחלה, וה-BDS בסוף. בכל מקרה, פרופסור ברטנה, אני חושבת שאנשים שעושים את חשבון הפרנסה שלהם, ומבטרים על האידיאולוגיה שלהם מצורך העניין, זה, אני לא יכולה לכעוס על זה מצד אחד, אבל זה בטוח מצער.
כן.
משמח זה לא.
לכתבה הזאת, אגב, אם אנחנו כבר בעניין הפוליטי, היו כמה תגובות, ודוקטור וייס כתב בפייסבוק, נשאלנו הרבה על ספרות ומעט על פוליטיקה. באופן לא מפתיע, בכתבה עצמה היחס קצת התהפך, ויש הרבה פוליטיקה וקצת פחות ספרות. הוא, דרך אגב, גם הביע צער על כך שהאוניברסיטה הפתוחה לא נכללה בכתבה.
כן, גם ראש המחלקה לספרות, לשון ואומנויות, דוקטור עדיה מנדלסון מאוז, מאוניברסיטה הפתוחה,
כן.
כתבה בפייסבוק, גילינו, ולא הפעם הראשונה, שיש כאלה שלא סופרים אותנו, או שאולי לא שמו לב שקיימת אוניברסיטה נוספת, שבה לומדים 47,000 סטודנטים, יותר מכל אוניברסיטה אחרת בארץ. היא טעינה שבמחלקה הזו לומדים כ-3,000 סטודנטים, כמובן שלא כולם לומדים ספרות. בטקס חלוקת התארים האחרון קיבלו כ-40 סטודנטים, תואר ראשון בספרות, היא כתבה. שזה, האמת, מספר דומה למספר התלמידים שנרשמו שנה לתואר ראשון בספרות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון. בכתבה יש פירוט של הנרשמים לתואר ראשון ושל כלל התלמידים לתואר ראשון ושני במחלקות השונות. אני די הופתעתי מהפירוט לרעה.
אני הופתעתי לטובה. אני הייתי בטוח שהמצב הרבה יותר גרוע.
מעט תלמידים.
זה נכון שזה לא הרבה. בתל אביב מדובר על 245 תלמידים לתואר ראשון ושני, בבן גוריון 141 סך הכל. וצריך לזכור אבל שבבן גוריון זו מחלקה נפרדת לספרות עברית. בתל אביב זה ביחד עם ספרות כללית, החוגים האלה הוחדו. בחיפה מדובר על 120 תלמידים, לא מספרים ענקיים, אבל...
אבל אתה אומר את זה ביחד עכשיו, את הראשון ואת השני.
כן.
אבל כשאתה מסתכל בפירוט שלהם, אז אתה רואה שבא...
נכון, 40 נרשמים, 25 נרשמים, נכון.
איזה מין דבר זה? אתה מחזיק מחלקה שלמה בשביל 40 איש?
זה לא המון, אבל עדיין קיים. לעומת זאת, אוניברסיטת אריאל, יש שם חוג חדש לספרות שהוקם לפני שנה, והוא משך השנה... 6 תלמידים חדשים לתואר ראשון בספרות באוניברסיטת אריאל. אני מאחל לששת התלמידים האלה בהצלחה בלימודים וגם בפרנסה.
אני חושבת שזה נחמד מאוד בטח להיות עכשיו תלמיד באריאל, כי זה שיעורים פרטיים, ואם יש שם גם מרצים טובים, זה פשוט פנטסטי.
אורציון ברטנה, מרצה נהדר.
בהחלט. אז נתקדם. טוב, גם פינת הסטטוס היומי שלנו מוקדשת לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, בהנחה שהיא נפתחה איפשהו, כי יש כל מיני שביטות בכל מיני מקומות, והסגל הזוטר שובט, ועכשיו שמענו מסמי שלום שטרית שבספיר שובטים, מאוד נחמד. אז הסופר יונתן פיין כותב בפייסבוק סטטוס מאוד מאוד ארוך, שלא נקריא את כולו, אבל את חלקו נקריא
הרבה, ככה הוא כותב. תחילת שנת הלימודים האקדמית השבוע הזכירה לי את התקופה שאני התחלתי ללמוד בגילמן, בסתיו 2007. אלה היו ימי שביטת הסגל הבכיר הגדולה.
גם אז שבתו.
זה נורא מפתיע, נכון?
מפתיע מאוד.
הם שובתים כל שנה? אני לא יודע. ככה הוא קוד ממשיך. שיעורים התבטלו, והתואר בספרות, שממילא לא ברור מה עושים איתו, זה שאלת הפרנסה, שגם היא עלתה אז, נראה מאורפל ולא ממשי. הקורס היחיד שהתקיים היה יסודות הפרוזודיה, תורת המשקל. היינו נאבקים ברגליים תלת הברתיות בשיעור ומנקשים שורות ימביות בעיפרון בבית. לימודי ספרות, חשבתי, נראים אחרת לגמרי ממה שדמיינתי. המרצה הייתה האישה הראשונה שהכרתי שהייתה בהיריון. אני לא יודע איך זה קשור, אבל זה מה שהוא כתב.
לא, זה דווקא הבחנה יפה, אם כי זה נראה לי ממש מוזר שזו האישה הראשונה שהוא הכיר
כן,
שהיה בהיריון.
כן, בסטודנט.
אנחנו מדברים פה בשנת 2007, יכול להיות שהאיש הזה הוא איש מאוד צעיר, אבל שנת 2007 זה ממש לא מזמן.
לא, 10 שנים. אתה סטודנט, אתה בתחילת שנות ה-20 שלך, לא ראית אף פעם. טוב, בסדר. כל אחד עם ההיסטוריה שלו.
חוויות חיים שלו, בדיוק.
נחזור לסטטוס, ננסה לחזור למסלול. היא ניסתה להרביץ בנו את גווני המשמעות שמייצרת כל רגל משקלית ללא לאות וגם ללא הועיל. הפרוזודיה נראתה לי שרירותית ולכל יותר בעלת עניין היסטורי, אבל במקביל... התחלתי לפרק בראש שירים מהרדיו להרמות והשפלות. אני שוב מתאהב, משחק עם הלב. ככה הוא כותב את זה, אני ניסיתי, יכול להיות שלא עשיתי, זה נכון. אז למדנו את עוד אבוא אל סיפך. התברר לי שעוד אבוא אל סיפך, מעבר לכל מה שאני מצאתי בו לבד, הוא גם שיר שקול. דוקטור ברעם אשל, זאת אותה גברת בהיריון שהוא פגש לראשונה, הראתה לנו לאלתר שזה לא עניין טכני. כשנכנסנו לכיתה, על הלוח חיכו השורות. אני אקריא את זה רגיל, אני לא רוצה להקריא את זה במשקלים, קדימה. כי זה באמת טרגי יהיה. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך. הניתוח הפרוזודי הצטלב באורך נקי ומפורש עם הנאמר, והנשתק במילות השיר. אותה דממה שמעניק הדובר לגיבורה, הפכה לנגד עינינו לדבר מוחשי נוכח על הדף. ובזאת, סיכמה דוקטור ברם אשל בחיוק קצת אירוני, אבל גם במידה ניכרת של סיפוק, הגענו לסיאו של הקורס. ובהמשך, אני מדלג לא מעט, ובהמשך הסטטוס הוא כותב ככה.
יש לו הרבה
ככה.
מה להגיד.
זה סטטוס מאוד ארוך, אבל הוא יפה.
אבל סטטוס... אנשים בפייסבוק, למה הם כותבים כל כך הרבה? אני לא מבינה.
עובדה שקראנו.
פעם היה לבן אדם יומן, והוא פשוט כתב יומן. אבל... כן.
וזה נורא והיום שאנשים לא קוראים את מה ש... יש משהו נורא בזה שלא קוראים את מה שכתבת ביומן.
אתה חושב?
כן.
למה שיהיה לך יומן אם אף אחד לא קורא, נכון?
כי אתה רוצה להתפרסם. טוב, נמשיך. השנה נולדה זוהר.
ממש טרגדיה מה שאני שומעת.
השנה נולדה זוהר, זאת ביתו של יונתן פיין כנראה. אחרי כמה שבועות התקבע התפקיד המובהק שלי כאבא, חוץ מענייני סבלות, כי הוא... כנראה שאנשים שפוגשים הריון בפעם הראשונה בגיל 22, נכנסים למגדר, לתפקיד המגדרי של סבלות, אז התפקיד שלו היה כמי שמרדים אותה. כדי להרדים תינוק, צריך חושך, צריך סבלנות וצריך גם שיר. באחת מאותן הרדמות עקרות בסלון, נתקלתי על המדף בכוכבים בחוץ. אותו עותק כחול וקצת מרופט בקריחה קשה, שקניתי בחגיגיות בדורון ספרים לפני 16 שנה. ואם אז הוא היה השער שלי מהעולם המוחשי עד להתפקע של מתבגר אל ממלכת הנשגב, היום הוא מחזיר אותי מההפשטות ההיפר-סחלטניות שלי בספרות, אל המקורות החומריים שלה. בעיקשות של שמן, בכל שינה בין חיקוי של יוסי בנאי לחיקוי של דיג' אוסטרלי, דיג' זה כלי נגינה אוסטרלי?
דיג'רידו זה כלי נגינה אוסטרלי.
הנפסט שלימדה אותנו דוקטור ברמה של קולח ממני בטבעיות. אחרי 3-4 סבבים, עוד לפני רגע הפלא של הדממה הכפולה, זוהר בדרך כלל כבר ישנה.
הילדה הזאת כבר לא תרצה ללמוד מדעי הרוח. יכול, אני, לכאורה.
למה את אומרת דבר כזה?
לא יודעת, מרדימים אותה עם, עם אלתרמן, אני יודעת.
אני חושב שאולי זה דווקא כן הפתרון למדעי הרוח. לחייב הורים להפסיק לשיר לילדים, על ידיים למעלה על הראש, ועשר אצבעות לי יש, ולהתחיל להתקדם מגיל אפס לאלתרמן, וזך, וגם יונה וולך, וחזי לסקלי, ולהקריא להם את זה באינטונציה כזאת, ובמשקל ובהתכוונות, זה גם יעזור לשינה, של התינוק ושל ההורים.
אני חושבת שזה מאוד מצער שאתה רואה את וולך ולסקלי כאלמנטים מרדימים, ויכול להיות שאתה שוב לא הבנת כלום.
כנראה.
יש, יכול להיות דבר כזה. אני חושבת שאנחנו נעבור לנושא הבא.
כן.
ולא נשמע שיר.
לא.
אחריו נשמע. כשנלך.
כן.
מה נעשה עכשיו?
נדבר על ביקורת הביקורת.
כן.
בפינת הביקורת הביקורת נדבר בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, על ביקורת שהתפרסמה באתר מוזייק מגזין. הוא מגזין רשת למחשבה יהודית מתקדמת, על האנתולוגיה של ספרות, מדע בדיוני ופנטזיה מישראל, שתורגמה לאנגלית בשם Science Fiction. ערכו את זה שלדון טייטלבוים ועמנואל לוטם על הקריכה שצייר אבי קץ מצויר חוזה המדינה הרצל מביט מחללית על כדור הארץ בתנוחה מפורסמת מבאזל, התנוחה מפורסמת שלו.
באנתולוגיה סיפורים של שמעון עדף, גיא לר-אבן, לוי תדהר, נאוה סמל, סביון ליברכט ועוד. הסיפורים נכתבו במקור בעברית, אנגלית ורוסית. בהקדמה לספר, לפי הביקורת, העורכים מתארים את הקושי של כותבים מישראל עם הז'אנר הספקולטיבי, בשל העדפה שלהם לעסוק בריאליזם של המציאות העכשווית, והתייחסות לפנטזיה ומדע בדיוני כמותרות שהפרויקט הציוני לא יכול להרשות לעצמו. בעיניי זה קצת מיושן להגיד את זה, כי אני חושבת שהספרות שלנו לא מתעסקת בריאליזם של המציאות העכשווית בכלל. היא בורחת מזה.
אז גם...
היא מתעסקת מקסימום, אם אתה רוצה לחשוב על המשפחה הבורגנית ובעיותיה כריאליזם של המציאות העכשווית, אז נניח, אבל...
אז זהו, שגם כותב הביקורת, מייקל ויינגרד, הוא מסתייג מהטענה הזאת מבית אחר. הוא מזכיר, למשל, את הספר של אלי אשד, מתרזן הצבנג, שבו, לדבריו, יש הזכורים של יצירות ספקולטיביות חלוציות שנכתבו בישראל בעבר, גם בעבר הרחוק יותר. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו, גם בעבר כן התעסקנו בספקולציות ובמדע בדיוני ובפנטזיה. אחר כך הוא עוסק בקובץ עצמו. הוא משווה את זה לאיזו אנתולוגיה אמריקאית, ובאנתולוגיה הישראלית הוא אומר שהעיסוק ביהדות ובדת נהדר כמעט לחלוטין, חוץ מסיפור אחד שבו יש הווה חלופי שבו מוחזר החוק התנכי לישראל. הוא אומר שהנושאים באנתולוגיה מגוונים ביותר, וחלק מהסיפורים מתרחשים בישראל, ואחרים נושאים גוון קוסמופוליטי לחלוטין, או, כפי שכותב אותו ויינגרד, אין פה את השמלץ המזרח האירופאי ואפילו השואה, אף שהיא מספקת מסגרת סימבולית חשובה בכמה סיפורים, לא מקבלת יחס ישיר.
טוב, זה כנראה סיבה לגאווה, במיוחד שהוא משווה את האנתולוגיה הזו למה שקרה באנתולוגיה אחרת מ-2010, שבה ספרות ספקולטיבית יהודית ובעיקר אמריקאית. שם לדבריו יש שלושה סיפורים שעוסקים בגולם, שלושה בדיבוק, שלושה בשואה, ובאופן כללי נראה שקו המחשבה שלהם אחיד למדי לגבי איך כותבים פנטזיה יהודית. זה נשמע, כאילו אפילו מה שהוא כותב נשמע לי טיפה מיושן. כלומר, כשהוא כותב על השמלץ המזרח אירופאי, איפה יש כאן שמלץ מזרח אירופאי כבר? לאיזה ספרות?
אצל היהודים האמריקאים אולי.
אולי, אבל הוא כותב על אנתולוגיה ישראלית.
נכון.
הוא לא... כאילו לא יודע על מה הוא מדבר.
מה שהוא כן אומר, שחוזר בסיפורים מישראל, הוא עיסוק בקבלת החלטות והשלכות שלהם ואפשרויות חיים חלופיות, שזאת הבחנה מאוד מעניינת. כי אני חושב שזו באמת נטייה מאוד ישראלית, והגיוני שזה יחזור שוב ושוב, האפשרות של מה היה קורה אילו, מה היה קורה אם לא היה היטלר ולא היה שואה, אם היה לנו מדינה. מה היה קורה אם הערבים היו מנצחים, אם רבין לא היה נרצח. כל מה היה אילו האלה משרתים את החשש הישראלי, שהוא גם כן מאוד מאפיין אותנו, שכל זה אוטוטו עומד פשוט להיגמר וכולנו הולכים לזזל. ומה שמפתיע באמת, שלנוכח כל הנטיות האלה, לא נכתבת פה יותר ספרות פנטזיה ומדע בדיונית. אבל כנראה שזה באמת משתנה. וגם כמו ההיעדר ההיסטוריה מוחלט של הז'אנר הוא כנראה לא מדויק.
טוב, אז אנחנו צריכים ללכת לחשוב על זה רגע בבית, לסיים את התוכנית. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להשאיר לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לשלומי בן עטיה וכן עוז. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.